שלום. אנחנו אתמול סיימנו בקריאת פרק ג' הלכה י"ז, שעברנו מהאיסור לקרוא במקומות מטונפים לאיסור לקרוא כנגד הערווה. ראינו שיסוד הדין משתנה מאיסור של ריח, של מקומות מטונפים, לאיסור של ראייה. הרמב"ם במורה מזכיר שהמקור לכל הדינים האלה זה הפרשה שיתת יהיה לך לזנך, שם נאמר בסוף ולא יראה בך ערווה דבר. אז יש פה שני דינים שונים שבנים השני פסוקים שונים. נצביע על עוד הבדל בין ההלכות. הרמב"ם בהלכת ט"ז כותב, כשם שאסור לקרות כנגד צועה וממי רגליים עד שירחיך, כך אסור לקרות כנגד הערווה עד שיחזיר פניו. הרמב"ם מדייק בלשונו שהאיסור הוא לקרות. אבל כשלמדנו את ההלכות של האיסור של הקריאה במקומות הטונפים, אז בהלכה ה' ראינו שהרמב"ם גם אוסר להרהר בדברי תורה במקום המטונף. סליחה, בהלכה ד', שם הרמב"ם כותב, ולא לאמרו בלבד, אלא אפילו להרהר בליבו בדברי תורה, בבית הכיסא או בית המרחץ, במקום הטינופת אסור, כן? כאן לעומת זאת מוזכר רק האיסור לקרות כנגדו. יש גמרא מפורשת בשבת קופנון, ממנה עולה שאין איסור להרהר כשיש כנגד ערווה, אלא רק איסור של דיבור. אוקיי, אנחנו נעבור להלכה י"ז. כותב הרמב״ם, וכשם שהוא אסור לקרות כנגד ערוות אחרים, כך הוא אסור לקרות כנגד ערוותו. ומה שמתברר מהפרט הזה בהלכה כמובן הוא, שהבעיה היא לא ההרהור שבדבר שזה גורם לאדם להרהורי עבירה, אלא זה פשוט בזוי לקרוא כנגד ערווה, שכן גם כנגד ערוותו שלו אסור לאדם לקרוא. זה ביזוי הברכה כשהוא נעשה כנגד ערום, וכן כותב הרמב״ם, לא יקרא כשהוא ערום עד שיחסה ערוותו. הייתה חגורה של בגד או אור או שק על מותניו, אף על פי ששאר גופו ערום, מותר לו לקרות, ופה מתברר שזה רק האזור של החלציים, של הברמין, זה המקום, מקום המילה, זה המקום שאסור, אבל מותר לקרוא בלי חולצה, כלומר לא דורשים להיות לבוש חנות בחליפה, כן? וממשיך הרמב״ם, והוא שלא יהיה עקבו נוגע בערוותו, כלומר אם עקבו נוגע בערוותו, אז יש לו מגע עם הערווה, ולכן הכיסוי לא עוזר. היה ישן בתליתו והוא ערום, חוצץ בתליתו מתחת ליבו וקורא. קצת קשה להבין את ההלכה הזאת, למה שהתלית לא תהיה חוצצת, אז התשובה היא שהוא לא רוצה להוציא את הראש מתחת לסמיכה. זה קרה לכם פעם? הייתם מתחת לסמיכה והיה לכם קר, כי ככה זה מפורש בגמרא. הגמרא אומרת, תנו רבנן, היה השם בתליתו ולא יכול להוציא את ראשו מפני הצינה. אז הוא מחוסה, אבל הוא רואה את מקום הערווה. ולכן נאמר חוצץ בתליתו, כלומר הוא יכול להוריד קצת. תדמיינו אחד שמתקרבל בסקש, כן? קר קור כלבים. יוסי הוא במשצים בלילה, קר לו, כן? אז הוא בתוך הסקה, הוא צריך לחצות, הוא צריך כאילו להביא לכך שהוא ילחץ כלפי מטה חלק מהתלית, כדי שהוא יחצוץ, ומקום החציצה הוא דווקא מתחת לליבו. צריך לחצוץ בין הלב לבין הערווה, אבל לא יחוץ מצברו ויקרא, ולכאורה גם הוא לא רואה, אם זה באזור הצוואר, מפני שליבו רואה את הערווה ונמצא כמי שקורא, קרא בלא חגור. כן, וכי זה הדין שלא די בחציצה מהעיניים, אלא צריך גם חציצה
מהלב.
וזה בגלל שבקריאת שמע אנחנו לא רק מפעילים את העיניים שלנו, גם מפעילים
הלב.
את הלב שלנו. והלב צריך להיות עם חציצה בינו לבין הערווה. זה מקור הדין שהחסידים על רקע זה הולכים עם גרטל, כי הם רוצים לחצוץ בין הלב לבין הערווה. מה עושים אותם שאינם חסידים? אז אומרים זה החגורה של המכנסיים, או היום שאנחנו הולכים עם תחתונים, מה שהם כנראה אתם רואים, לא היו הולכים, אז זה מה שחוצץ, כן? באמת זה בדיחות החסידים אומרים על המסנגדים, איפה הגרטל שלהם?
העניבה.
העניבה, כן. העניבה חוצצת בין הלב לבין המוח. זה הגרטל של המסנגדים. אה? אוקיי, אבל בכל מקרה ההלכה מחיימת לשיהיה חציצה, רק יש לנו חציצה, בסדר. אוקיי, ההלכה י"ח. שניים שהיו ישנים בתלית אחת, איזו הלכה שכמו עוד הלכות בפרק הזה, במציאות ימינו, ברוך השם, הדברים האלה פחות קורים, וגם אני אזהיר לא לעשות חלק מהדברים שכתובים בהלכה הזאת, מפני מייסה שרוי, צריך להיזהר קצת, כן? אבל הם היו חיים בצפיפות מאוד גדולה. אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו יש לנו היום בתים גדולים, ברוך השם זכינו, יש חדרי שינה נפרדים לזוגות, יש יחידות הורים עם פרטיות גדולה, ילדים יש להם הרבה חדרים, ופעם חיו בצפיפות איומה. אני הכרתי בירושלים, כשהייתי ילד, משפחות, 8 נפשות ישנים באותו חדר, אני למדתי לבר מצווה עם יהודי שגר ברחוב אוסישקין, שהיה להם חדר שינה אחד וסלון, אז הם היו בלילה, היה להם דלתות כאלה, הוא ואשתו היו סוגרים את הדלת, היו פותחים את הספה, וזה היה החדר שינה שלהם. וביום סוגרים את הספות, זהו, וכל ילדים בחדר אחד, 8 ילדים. וכשהיו חיים בצפיפות כזאת, אנשים היו ישנים גם במיטה אחת לפעמים.
אבל
כן, אז אפשר, יש כמה שיטות, אפשר שיטות מזרון החם, כמו במקומות מסוימים בצבא, בצוללות, כן? שפשוט עושים משמרות מתי ישנים. והם רואים פה מציאות שהם היו ישנים כמה באותה מיטה, וגם כפי שראינו קודם, הם גם לא היו נוהגים לישון עם פיג'מה, ולכן מתעוררת פה השאלה, שניים שהיו ישנים בתלית אחת, כל אחד מהם אסור לקרות, אף על פי שכיסה מתחת ליבו. אז לכאורה מצד עצמו, ליבו לא רואה את הערווה. למה? בגלל השני. עד שתהיה תלית מפסקת ביניהם. צריך למסות להחסקה של תלית בינו לבין השני, כשלא יגיע בשר זה ובשר זה ממותנה בו למטה. הרי ראינו קודם שאם עקבו נוגע בערוותו, שהדבר הזה אסור, גם אם הוא כיסה את עצמו. אז הוא עדין, הוא ישן עם אדם אחר, אם אין תלית מפסקת, אז נחשב כעקבו רואה את ערוותו. ואם היה ישן עם אשתו, בניו ובני ביתו הקטנים, זה מה שרמזתי קודם, עם בני ביתו הקטנים, צריך להקפיד, לא לישון ככה היום, בעולם שיכול להתבלבל עם הטרדות מיניות וכו', אז צריך להקפיד הקפדה יתרה. אבל בכל מקרה, כאן הרמב"ם אומר, הרי גופן כגופו, אנחנו למקרה בתופעה שילדים מאוד קטנים שווים למיטה של ההורים. כן, בכל אחד זה עד גיל מסוים, אבל את הרבה מאוד ילדים, בגיל 2-3, זה הצנועה האוטומטית, הם באמצע הלילה עוברים מיטה, כן? אז בכל מקרה, אומר הרמב"ם, הרי גופן כגופו ואינו מרגיש מהן, לכן אותו דין שיש על גופו, יש גם אם הוא נוגע בגופם, לפיכך אף על פי שבשרו נוגע בהם, מחזיר פניו וחוצץ מתחת ליבו וקורא ודי לו בדבר הזה. ואז הוא אומר, עד איזה גיל זה? עד מתי הם קטנים לעניין זה? עד שיהיה הזכר בן 12 שנה ויום אחד, והנקבה בת 11 שנה ויום אחד, והוא שיהיה תבניתם כתבנית גדולים, שעדיין נכון הוא שערך צימח. ואחר כך לא יקרא עד שתפסיק תלית ביניהם. אבל אם עדיין לא היו שעדיין נכון הוא שערך צימח, קורא מהן בקירוב בשר ואינו צריך הפסק, עד שיהיה הזכר בן 13 שנה ויום אחד, והנקבה בת 12 שנה ויום אחד. מה שהרמב"ם פה בעצם מעלה, המושגים, קל להבין אותם. גם פה הייתי ממליץ בתרגום למציאות ימינו להוריד את הגיל קצת. כי קודם תיארתי 2-3, זה בסדר גמור שילד נכנס לביתה של ההורים, אבל יש איזה גיל, בוא נגיד מה בעצם הרמב"ם אומר. יש לנו סוגים שונים של מגעים גופניים. יש לנו מגע הורי, מגע אבאי, אמאי, ויש לנו גם מגע בעל אופי מיני. מה שצריך להקפיד במשפחה בריאה, זה שהמגע בין ההורים לילדים איננו נושא שום אופי מיני. וזה בדיוק מדבר הרמב"ם כאן. כן, אמר, פה הרמב"ם מדבר על שינה בקירוב בשר, שזה בגיל שהמיניות מתעוררת אצל הילד, אז זה הופך עוד בעל אוריינטציה מינית. שהוא צעיר ועדיין אין לו מודעות מינית, אז זה תמים, זה אבא ואמא שמחבקים את הילד שלהם. כן, אחרי שהילד גדל, יש לו מודעות למיניות שלו, צריך באמת להמשיך לשמור על קשר חם, זה מאוד חשוב לחבק ולנשק ולתת לילדים חום, אבל צריך לדעת לתת את החום בצורה הראויה, בצורה שהיא שומרת על הגבול הנכון. כן, וזה מדבר הרמב"ם כאן, שאני אומר, הגילים היום יכולים להיות אולי קצת יותר צעירים. אבל כאן הרמב"ם מדבר על השיעור הגדלות, וגם פה כמו שדיברנו אתמול, שבדקנו את השיעורים שמופיעים, אולי מופיעים בעוד מקומות, גם כאן באופן ברור הרמב"ם משתמש בעולם מונחים שמוכר בהלכה מאוד מקומות, וזה שיעורי גדלות שונים. יש לנו בהלכה, אנחנו קובעים שזכר מגיל 13 ויום אחד הוא גדול, ונקבה מגיל 12, אבל יש מושג הלכתי שנקרא מופלא סמוך לאיש, שזה שנה לפני כן. מה עושים שנה לפני כן? שם בודקים אותו, כאילו מגיל 12 ו-13, אז חזקה שהוא גדול, לא צריך לעשות לו מבחן, לא צריך לבדוק לו. מגיל יותר צעיר זה תקופת ביניים שצריך לבדוק, יש כאלה שכבר גדולים, יש כאלה שלא, אז צריך לראות אם הוא מבין בטיב נדרים. כאן יש דבר דומה, ההנחה היא שהגילאים האלה של 12 ו-13 נבחרו על מה ולמה, הם נבחרו כי אז מתחילה בשילות המינית, בעיקר זה מתואר פה דרך הנקבה, באמצעות הפסוק ביחזקאל שאנחנו גם אומרים אותו בהגדה של פסח. ואפשר לראות את זה מאוד מאוד ברור בתנאים, במשניות בנידה, שבאים לתאר סימני בגרות, אז זה סימנים של התפתחות מינית. מה שבהלכה המוראית, היות ולבדוק כל אחת, זה קצת מסובך, עשו ממוצע כזה. ואמרו, זה גיל 12, ובגרות זה חצי שנה, בין נערות לבגרות. כנראה ההתפתחויות האלה מתרחשות במהלך הפרק הזמן הזה. ומה שרמה פה בעצם אבו אומר, אם זה בין 11 ל-12 אצל בת, או בין 12 ל-13 לבן, אז בודקים. זה מה שהוא כותב, בודקים עם תבניתם כתבנית גדולים. אנחנו בודקים אם הם כבר יש להם התפתחות מהירה. אם יש להם התפתחות מהירה, אז יש להם מודעות מינית. לכן צריך לזהר איתם כבר, לא לישון בקירוב בשר. לעומת זאת, אם הם, התפתחות שלהם קצת יותר איטית, והם עדיין ילדים בגיל הזה, אז ממילא ההלכה ממשיכה שקורה אימהן בקירוב בשר, ואינו צריך הפסק, אבל אחרי שהגיעו לגיל 13 ויום אחד הזכר, והנקבה בת 12 שנה ויום אחד, כאן ההלכה היא שאסור לקרוא אימם בקירוב בשר. אני מוסיף שבדעתי גם אסור לישון אימם בקירוב בשר. צריך את הקשר להפוך לקשר אימהי ואבהי ברור, בלי תשטוש של גבולות. אוקיי, אז עד כאן פרק ג' שכולו עסק באיסור של קריאה במקומות המתונפים וכנגד הערווה. מכאן אנחנו עוברים לפרק ד', שפרק ד' עוסק בנושא אחר, הנושא שלו זה פטורים שונים מקריאת שמע. אחרי שהרמב״ם בפרק א' לימד אותנו ההגדרה של קריאת שמע, בפרק ב' הוא לימד אותנו איך קוראים את שמע, בפרק ג' הוא לימד אותנו איפה קוראים את שמע. עכשיו אנחנו עוסקים בקבוצה של אנשים שיש להם פטור מקריאת שמע, ופה אני זקוק עוד מעט לך ברמב״ם שלך, בסדר? אני קורא, נשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע, ומלמדים את הקטנים לקרות אותה בעונתה, ומברכים לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצוות. כאן הרמב"ם פותח בקבוצה ראשונה של פטורים, שאלו נשים עבדים וקטנים, שהפטור שלהם איננו על אותו רקע. כן, לכאורה, בפשטות, וכאן יש הבדל, אני אומר, במקורות ארץ ישראל לבין מה שאנחנו מכירים בתלמוד הבבלי. בתלמוד הבבלי הפטור של נשים מקריאת שמע הוא פטור של מצוות עשה שהזמן גרמה. היות וקריאת שמע תלוי בזמן, אז הוא נכנס בגדר הקטגוריה של מצוות עשה שהזמן גרמה, שנשים פטורות מהן. במקורות ארץ ישראל נראה קצת אחרת. שם נראה שיסוד הפטור מקריאת שמע הוא, זה חוזר למה שדנו בו הרבה בפרק ב', כי קריאת שמע הוא קשור בתלמוד תורה, שהרי לקרוא את שמע זה לקרוא פרשיות מהתורה, וזה שינון וזה שינון. אז נשים שפטורות מקריאת שמע מתלמוד תורה, סליחה, הם אלה פטורות גם מקריאת שמע. ככה גם באופן דומה מופיע הבדל בין הבבלי והירושלמי לגבי פטור נשים מתפילים. מה ולמה הן פטורות? אם הן פטורות, הבבלי מסביר במלאכות בדף למד ד', שזה בגלל שזה, סליחה למד ו', כי זה מצוות עשה שהזמן גרמה. ואז הבבלי תולה את זה בשאלה האם לילה זמן תפילין, והאם מניחים תפילין בשבת ויום טוב. והבבלי גם משמע שאכן יש דעה שנשים חייבות. לעומת זאת, במקורות ארץ ישראל כתוב שזה משום שנשים פטורות מתלמוד תורה, לכן הן פטורות מתפילין, שהוא לקחת פרשיות מהתורה ולהניח אותה. אז זה עניין הראשון, אם הפטור הזה הוא פטור של נשים ממצוות תלמוד תורה, אם הוא בגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמה, העבדים נגררו אחרי הנשים לפי תפיסת הבבלי, כי לפי תפיסת הבבלי, העבדים גם כן פטורים במצוות עשה שהזמן גרמה. לעומת זאת, בירושלמי כתוב משהו אחר. בירושלמי כתוב, למה העבדים פטורים? שנאמר, אני קורא ירושלמי ברכות, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, את שאין לו אדון, אלא הקדוש ברוך הוא. יצא העבד שיש לו אדון אחר. כאן יש תפיסה שאנחנו גם יודעים מכתבי יוסף ומתתיהו, שהיא הנחתה את חלק מהמורדים במרד הגדול, שתפסו שעבדות של אדם לאדם אחר, חוויה שאנחנו לא לגמרי מבינים אותה, אבל אדון ששולט בך כאילו שאתה הבעל חי שלו, אתה כאילו הכלב שלו, הוא יכול להגיד לך מה שהוא רוצה, כן? שזו פגיעה ביכולת שלך לקבל מלכות שמיים. בדברי יוסף ומתתיהו ובתולדות מלחמת היהודים ברומאים התברר שהאידיאולוגיה של הקנאים שמרדו ברומאים היה, הם חושבו שזה עבודה זרה להיות משועבד לאימפריה הרומית. שלטון הרומי פוגע בשיעבוד שלנו לקדוש ברוך הוא. וכאן לפי הירושלמי זה יסוד הפטור של העבדים, כאמור לפי הבבלי יסוד הפטור הוא מצוות עשה שהזמן גרמה. כן, לגבי קטנים, אז כאן בבבלי ההסבר הרווח הוא שקטן פטור מקריאת שמע משום שאין לו דעת, לכן הוא פטור ממצוות. לעומת זאת, אני מקריא לכם מה כתוב בירושלמי. קטנים מניין, למען תהיה תורת השם בפיך בשעה שהוא תדיר בה. ועוד פעם, זה פטור שקשור בפטור שלו מתלמוד תורה. נביא פה הרב רבינוביץ' בשם הרש סירלאו, שלמה סירלאו היה ממגורשי ספרד, שהגיע לארץ ישראל בתחילת המאה ה-15, חי בצפת, וכתב פירוש על ירושלמי זרעים. אז כותב הרש"ס בפירוש שלו שהגדול שחייב בתפילין הוא תדיר בה, כיוון דקטן פטור מתפילין פטור מקריאת שמע, איתקש גבי הדדה. אז הפטור שלו מקריאת שמע הוא קשור בפטור שלו מתפילין שמופיעות בפרשיות שמע, כן? אז זו תפיסה אחרת מאשר תפיסת הבבלי. יש פה שרשור, הבבלי פותר את נשים ועבדים כזמן גרמה וקטנים, כן, עמדת, ולירושלמי את שלושתם לשרשר על הפטור מתפילין בתלמוד תורה. טוב, אבל ממשיך הרמב"ם ואומר שלמרות שקטן פטור מקריאת שמע, בכל זאת מלמדים את הקטנים לקרות אותה בעונתה. יש מצווה, וברכין לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצוות. לגבי הקטנים יש מצוות חינוך, צריך לחנך אותם כדי להרגיל אותם במצוות. וכאן הרמב"ם מדגיש, כשמחנכים קטן, לחנך אותו לפי כל פרטי הדין שהוא יהיה חייב בהם שהוא גדול. לקרות אותה בעונתה, לא להגיד טוב תקרא שמה, לא, ללמד אותו שצריך לקרוא שמה
בזמן.
וכנה לגבי הברכות, שרם הברכות הייתה הווה אמינה שאולי לא נחנך אותו, כי ברכות בניגוד לקריאת שמה זה פצצת זמן, דהיינו, סליחה, זה פצצה מתקתקת, דהיינו, יש איסור להוציא שם שמיים לבטלה. אז הייתי מעלה על דעתי שמי שלא חייב לברך, שיהיה אסור לברך בקריאת שמע. מה אכפת לך שהוא יקרא את קריאת שמע? פטור. אבל מה שנוגע לברכות, הייתי מעלה על דעתי שאולי אסור ללמד אותו לעבור איסורים. למה מדגיש שברכים לפניה ולאחריה? כאן אני רק אזכיר במאמר מוסגר שיש בראשונים ברש"י בברכות בדווחה וראשונים אחרים דיון מאוד מאוד יסודי על חובת חינוך. האם זו חובת האב? הילד באמת פטור, הוא קטן, מה רוצים ממנו? אבל ההורים שלו, אבא שלו, חייב לחנך אותו. או אם מדרבנן הטילו את חובת המצווה על הקטן. מדרבנן, מדורייתא פטור. מדרבנן אמרו שהוא חייב. עכשיו לזה כמובן יש נגיעה לשאלה, האם כשהקטן מקיים את המצווה, האם הוא מקיים אותו ככל מצוותו? אם אני אומר שהקטן בעצמו נחשב חייב מדרבנן, כמובן שהוא הגיע לחינוך, כן? אז ממילא ברור שיש לו קיום. אם יש לו קיום, זה מסביר למה הוא יכול לברך את הברכה ואין חשש של ברכה לבטלה. אבל אם זו חובת האב והילד באמת פטור, היה מקום אולי להרהר בדבר הזה, אבל בסופו של דבר הרמב"ם קובע שמלמדים את הקטנים לקרות אותה בעונתם, מברכים לפניה או לאחריה כדי לחנכן במצוות. אז הרמב"ם ממשיך בהמשך ההלכה לפטור נוסף, וכאן אני זקוק לרמב"ם הרגיל, ואני אראה לכם מה כתוב בכתב יד אוקספורד, כתב הונטינגטון. מה כתוב ברמב"ם הרגיל? אצל כל הנו, מי שהיה ליבו...
מי שהיה ליבו תרוד ונחפז לדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע.
כן, אז כאן, שימו לב לנוסח שקראת, שם הנוסח הוא, מי שהיה ליבו תרוד ונחפז בדבר מצווה, מה שאנחנו מכנים בעגה שלנו, העוסק במצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. עוסק במצווה, פטור מן המצווה. לא כל כך ברור לפי הנוסח הזה למה להדגיש שהוא פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. ולכאורה, אם הוא פטור מכל המצוות, אז ברור שהוא גם פטור מקריאת שמע. למה אתה שם את זה בכל קריאת שמע? כי זה המצווה הראשונה. וכאן תשמעו את נוסח כתב היד, וכאן יש תופעה שלמה שמתחבר. מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. המילה פטור פשוט זזה. תחת לגרוס, אני חוזר, תחת לגרוס, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה, פטור מכל המצוות ומקריאת שמע. הגרסה היא, מי שהיה ליבו טרוד ונחפז בדבר מצווה מכל המצוות, פטור מקריאת שמע. וההבדל בין הנוסחים הוא גדול מאוד, והוא כבר חוזר שני הנוסחים האלה למשנה ברכות בתחילת פרק שלישי. בתחילת משנה ברכות פרק שלישי, אולי אתה יכול להביא לי בבקשה משם, את הבאתי את זה. בוא נראה לכם מה כתוב במשניות בדפוס. במשנה בדפוס כתוב, מי שמתו מוטל לפניו, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה. וגם פה אתה אומר, סליחה, אם הוא פטור מכל מצוות האמורות בתורה, למה צריך להגיד שהוא פטור מקריאת שמע, תפילה ותפילין? ומי שמעיין פה בצד, מיד רואה בבח באות ב', כותב הבח, פטור מקריאת שמע ומן התפילין, כך צריך לומר, ותיבת ומן התפילה נמחק. כן, וכך גם עולה במפורש בדברי התוספות שכותבים, אחי גרסינן פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין. אז הם מתייחסים לשאלת הגרסה. עכשיו אני אספר לכם מה כתוב בכתבי היד הארץ ישראלים של המשנה, תיאבד קויפמן ואחרים, והדברים מופיעים פה גם בתלמידי רבנו יונה. היה כתוב, מי שביתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, ולא הופיע במשנה שהוא פטור מכל המצוות. ויש פה לעמיתו של דבר פער עצום בין שני הניסוחים בהבנת יסוד הדין. האם מדובר בפטור הכללי, שנשתדל לדבר גם על גדרו, מה יסוד הפטור של עוסק במצווה פטור מן המצווה, או שמא מדובר בפטור מיוחד שנאמר ביחס לקריאת שמע, תפילה ותפילין, וזאת על איזה רקע, על איזה רקע יהיה לפטור מיוחד, מסבירים תלמידי רבינו יונה, אני אקריא לכם את דבריהם. הם כותבים, פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומן התפילין, כך היא הגרסה בכל הספרים המדויקים, בלי כל המצוות. ויש מפרשים, וכיוון שלא שנינו במשנה שפטור מכל מצוות האמורות בתורה, אינו פטור אלא מאלו השלושה בלבד. באמת זה לא דין כללי של העוסק במצווה, פטור מן המצווה, אבל בכל השאר חייב. ומה ההסבר? אז הוא כותב בהמשך הדברים, אני קורא, מפני ששלושתם צריכות כוונה יותר משאר מצוות. קריאת שמע מפני קבלת עול מלכות שמיים, וצריך שיהיה בכוונה. תפילין גם כן צריך שלא יסיח דעתו מהם, ותפילה גם כן צריך כוונה. שאם לא כיוון באבות, צריך לחזור או להתפלל פעם אחרת, ומתוך שהוא בהול על מיתו ותרוד בעסקיו, לא יוכל לכוון בהם, לפיכך פטור. אבל בשאר מצוות שאינם צריכים כוונה כל כך, חייב. בעצם המחלוקת היא, האם מדובר פה בשלישייה מיוחדת שהיא דורשת כוונה מיוחדת, והפטור על איזה רקע הקושי לכוון, דומה למשנה בפרק שני בברכות שעוסקת בפטור של חתן מקריאת שמע, של איזה רקע החתן פטור, כי קשה לו לכוון. והיות וזה נוסח המשנה, בכל עדי הנוסח הטובים מסתבר שזה הנוסח המקורי במשנה, שזה פטור מיוחד של בעיית ריכוז, בעיית כוונה, זה הרקע. או לפי הנוסח השני, שהוא כנראה בהשפעת הברייתא בבבלי, הגמרא שם בדף י"ז עמוד ב' מביאה ברייתא, שנדבר עליה בעזרת השם יותר מחר. הברייתא שם אומרת, מדברת, זה ברייתא ממסכת שמחות, שמדברת על מי שמיתו מוטל לפניו, מערכת שלמה של דינים, ושם בין היתר מופיע פטור מקריאת שמע, מן התפילה או מן התפילה, מכל מצוות האמורות בתורה. והנוסח של הברייתא חלחל לתוך נוסח המשנה, ויש פה גם יסוד דין אחר של העוסק במצווה פטור מן המצווה. תופעה דומה היא רבה בראשית רבה. אני מתנצל שאין לי פה את ה... יש לנו בניין? הבר מצווה? אז אני יודע, אין לנו בניין. אוקיי, אז רק עוד חצי דקה. אין לי פה את הדברים, אבל מי שיסתכל בנוסח של בראשית רבה על פי כתב יד ותיקן, שהוא כתב יד משובח של בראשית רבה, כתב יד ותיקן 66, לא... לא זוכר בכל מקרה, המהדורה של אלבק, של תיאודור אלבק, יראה ששם מופיע בפרשת חיי שרה על אברהם שקובר שמיתו מוטל לפניו, כתוב מי שמיתו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, תפילה או תפילין, ילך לנוסח הדפוס של וילנה של בראשית רבה, מה כבר יהיה כתוב שם? ומכל המצוות האמורות בתורה. ודבר דומה הראה גם ברמב״ם אותה תופעה בכתב יד הונטינגטון של הרמב״ם, נאמר שזה פטור מיוחד של קריאת שמע, וזה ברור שזה הגרסה הנכונה ברמב״ם, לא רק כי הוא מופיע בכתבי יד טובים, כי כל מי שמסתכל בהקשר ההלכות האלה, ללמד אותם מחר, הוא מיד רואה שזה נאמר בהלכות קריאת שמע, בפרט שעוסק באנשים שקשה להם לכוון או להתרכז, ופשיטה שזה דין מיוחד בקריאת שמע בגלל קושי הריכוז שיש. כמו שהמשנה הוגה, ככה גם הרמב״ם הוגה, הזיזו את הפטור, וכך יצא הנוסח, שזה דין כללי שעושה גם מצווה פטור מן המצווה. טוב, מחנניה בן